שלום חברים וברוכים הבאים, נמצאת איתי היום טיקי וידס. שלום טיקי.
היי.
טוב, אז וואי, אני ככה, קודם כל אני מאוד שמחה שאת הסכמת לבוא. אני יודעת שאת ממעטת להתראיין או נמנעת ממצלמה, למרות שאת במאית ואת שייכת לעולם הזה של קדמת הבמה, אבל המאחורי הקלעים של קדמת הבמה.
יותר נוח מאחורי המצלמה.
כן, אה? כן. יותר נוח להגיד לאחרים מה לעשות ואיך לעשות, מאשר לקחת את הפרונט. הסיבה שהזמנתי את טיקי זה כי אני חושבת שאתם צריכים להכיר אותה. פשוט שורה תחתונה, אתם צריכים להכיר את טיקי, אתם צריכים להכיר את היוזמות של טיקי. את אישה שפעלנו במקביל, ביקומים מקבילים, אני ואת, לאורך השנתיים האלה, ואת פעילה חברתית הרבה שנים אחורנית, אנחנו עוד נשמע, אבל רק לאחרונה דרכנו הצטלבו, ואני מאוד מתלהבת ממה שאת עושה, ואני חייבת להגיד לך שזה ממש נוטע בתקווה. אני מוצאת את עצמי מרימה טלפונים לכל מיני פעילים ומספרת להם עלייך.
על הפעילות.
על הפעילות שלך, ועל מה שאת יוזמת, כן? ולכן גם, כאילו, אני מאוד שמחה שאת באת לכאן, ואת תספרי גם לכולם מה את עושה ומה קורה. אז חברים, אנחנו מיד נתחיל, פתיח, ונצא לדרך. טוב, אז שלום טיקי.
שלום וברכה.
אני אתחיל ואני אפתח ואני אספר שאת התקשרת אליי לפני חודש וחצי, ואני מכירה את השם שלך ממחד בלפור, לא יצאנו לדבר, לא יצאנו לפגש, אין לי מושג מה העשייה שלך, ומהמקום הזה את התקשרת אליי לפני חודש וחצי, ואת אמרת לי, אלונה, אני רוצה להרים תקשורת עצמאית, לא תלויה בשום גורם חיצוני, שישרת אותנו, שיוציא את האמת החוצה, ומהמקום הזה, אני אמרתי לך, אבל טיקי, זה כבר קורה, יש את וויאק, יש את עיתונות אזרחית, ויש את שי דנון, ויש את הרדיו, ויש פה, ויש שם, ואני אומרת לך את האמת, די...
יש, נכון.
זה לא ראיתי פה עניין. ולאחר מכן, אדר לוין, פגשתי את אדר לוין, והיא סיפרה לי עלייך, היא מכרה לי את מה שאת עושה בצורה הרבה יותר רחבה, ואז אמרתי וואו. ואני אגיד לך כמה דברים שעשו לי את הוואו. קודם כל היא אמרה לי שכבר הקמת, יש מערך שלם של עשייה, של עבודת שטח, שאת עובדת...
לא לבד.
כן, כן, אבל את יוזמת, את עושה, את מקשרת, כן, בוודאי שלא לבד. וכבר יש המון עשייה בשטח, זה לא דיבורים. והיא אמרה לי שיש כזאת עשייה שהיא עם פוטנציאל, שפנה אלייך איזשהו תייקון, אני לא יודעת אם את רוצה שהשם יאמר, אוקיי? ורצה לתרום כסף.
כן, בשביל להשתלט.
ואת אמרת לו?
לא, זה אולי הוא שלח שליח, לא כן. הוא עצמו, וזה פשוט יצחיק.
ואת אמרת לו, ואז היא אמרה לך, אבל למה לא? מה קרה לך? תקחי את הכסף. ואז את הסברת לה, ככה זה מתחיל. ככה זה מתחיל, וככה זה כבר לא הופך להיות של האזרחים.
בוודאי, זה שליטה.
ואז אני והיא אמרנו, וואו, כאילו עלייך, וואו, אוקיי, זה כבר נשמע טוב. ואז היא גם הסבירה לי שאת לא רק מתעסקת בתקשורת, בעצם מה שאת רוצה ליצור...
זה חלק קטן מתוך הפעילות.
זהו, ואז היא הסבירה לי את המקרו, שבעצם מה שאת עושה, את אוספת את כל היוזמות החברתיות שיש ויש המון, ומנסה ליצור את הכל תחת איזושהי מטריה שנדע על כל מה שמתרחש, ומשם כבר התגלגלתי לכנס שאת קיימת ביום שישי.
ואיך היה לך?
מאוד מרגש ומשמח. התחלה שמעורר התקווה, בעיקר מעורר התקווה. אז זה מה שאני חוויתי, זה מה שאני ככה, בהצצה הקטנה שלי לעשייה שלך, זה מה שראיתי, ואני מאוד אשמח שתספרי קצת, קודם כל שנכיר יותר, קודם כל מי את, מאיפה הגעת, מה לך, ממתי בפעילות חברתית ולמה?
נולדתי בירושלים, אני גר בתל אביב כבר הרבה שנים. הפעילות החברתית, המודעות החברתית, התחילה, האמת, ממלחמת יום כיפור. כי שם דור שלם איבד אמון בממשלה, בממסד, בגנרלים. הייתה שם הרגשה של הזנח, שהזניחו את האזרחים. ואותה תחושה יש היום, שיש איזו קבוצה שלטת במדינה, שהם קומץ, והם שולטים ברוב, והרוב לא מקבל שום תגמול, הוא הופך להיות מסחטת כסף, משלמים המון המון מיסים, וזה לא מגיע לשירותים עבור האזרחים. לא בחינוך, לא בבריאות, לא בכבישים, לא בשום דבר. אז מה קורה פה? אז מה התפקיד שלנו כאזרחים? האם כל מה שהם יגידו, אנחנו נגיד כן, אמן, ו... נמשיך לחיות, או שהתפקיד שלנו גם לפקח על מי שבחרנו. הרי אם הם הנציגים של הציבור, ואם אנחנו אמורים לבחור אותם, אנחנו גם אמורים לפקח עליהם. אנחנו צריכים לדעת שהם עובדים בשבילנו. ומה שקורה לאחרונה, ובוא נגיד גם שנים קודם, הם לא עובדים בשבילנו, הם עובדים בשביל עצמם, בשביל האינטרסים שלהם, וזה מה שקורה במדינה.
הם עובדים לפחות בעבור המגזרים שהצביעו
עבורם? תראי, כדי שהמגזרים שלהם ימשיכו לבחור בשבילם, אז הם גם עושים קצת משהו, או בעיקר יחצנות, שהנה הם עושים. אבל בסופו של דבר הם עובדים כדי לשמר את הכיסא שלהם, כדי להמשיך בשלטון, כמו שהם ציינו כוח, כסף וכבוד, זה מה שמעניין אותם. והלכה למעשה, גם אם הם מעבירים תקציבים למגזר כזה או אחר, זה הכל בשביל השליטה. אין כאן ממש, גם הכסף שהם נותנים לחרדים, הוא לא מגיע לחרדים, תראו איך הם חיים בצניעות, והם עובדים למחייתם ביכולת שלהם. זה לא מגיע לאזרח הקטן.
אוקיי.
זאת אומרת, בשמם של מי מיסים.
אז אנחנו כבר צללנו לתוך מה קורה, ובואי רגע שנייה, ספרי קצת כאילו מאיזה רקע את מגיעה, במה את עוסקת, מה הרקע המקצועי שלך.
במקצועי אני במאית. עשיתי כל מיני דברים, החל מפרסומות ותוכניות ילדים שאני מאוד אוהבת לעשות. אני גם כותבת ספרי ילדים, למרות שהספר הראשון שלי היה פרוזה למבוגרים, שהוא סיפור אישי על מלחמת יום כיפור. וגם היום אני כותבת עוד ספר למבוגרים. אני מקווה שאני אספיק לעשות הכל.
את ממש, את נורא, את לא אוהבת לדבר על עצמך. זה מדהים.
אני חושבת שזה מיותר. אני חושבת שמה שחשוב זה לדבר על מה שעושים ואיך לשפר ולא... אנחנו רק חלק מתוך מה שקורה פה.
אבל תגי, אבל כמה דקות שנכיר אותך, שנכיר את הפרסונה. מה, מאיפה צמחת? למה את עושה את מה שאת עושה? מה הייתה הפעילות שלך לאורך השנים? את התחלת מכיכר גורן או מלפני כן?
לפני כן היה את מחאת הגז.
Okay.
לפני כן היה...
אז ממתי התחלת להיות פעילה חברתית?
בוא נגיד שזה מתחיל קודם כל במודעות. לא תמיד אתה נכנס לפעילות, כמו קודם כל צריך את המודעות. ועל המודעות דיברנו. יש פה קומץ ששולט בכל העם, מחליט מהם החוקים. את יודעת מה? תסתכלי אפילו על השבועה של חברי הכנסת. הם לא נשבעים לטובת האזרח ורווחתו. הם נשבעים למדינה או לחוקיה, סליחה, איפה אנחנו? למה אתה הולך לכנסת? מה אתה הולך לעשות שם?
בואי נחזור אלייך.
אז לחזור אליי זה...
מה עשית עד היום בהיבט של הפעילות החברתית?
בואי נתחיל למשל מכיכר גורן, הבנו שיש שחיתות שלטונית, כשמדברים על שחיתות, אז אנשים מרגישים שזה לא נוגע להם.
נכון.
אבל השחיתות פוגעת בכל חלקה טובה, כי ברגע שגונבים את קופת המדינה, אז אין כסף לדברים אחרים. זה לא מגיע, פתאום אי אפשר לעשות גני ילדים לילדים בגיל 3, ואי אפשר לפתח תחבורה ציבורית. זה בסך הכל מה אנחנו מממנים, את ההנאות של אלה שנמצאים בשלטון? לא, אנחנו משלמים מיסים כדי לקבל שירותים.
כן.
אז הפעילות התחילה בלהבין בכלל מה קורה פה. איך הגענו בכלל למצב הזה? ואם פעם היינו מדורגים בשחיתות, את יודעת, בדרגות נמוכות, כי היא לא הייתה פה הרבה שחיתות, אז היא הולכת ומצטברת עם השנים, באמת, לא משנה באיזה ממשלה. זה לא קשור לימין ושמאל, ולא קשור ל... השחיתות היא קומץ אנשים ששם את ידו על קופת המדינה.
אבל אנחנו בחרנו בהם.
או, את לא ממש בוחרת בהם. את בוחרת מפלגה.
נכון.
כי השיטה שלנו פה היא שיטה לא נכונה. את בוחרת מפלגה, ואז הם מחליטים איזה אנשים בא להם לשים במפלגה.
Okay.
את לא ממש בוחרת.
אז אני ככה קצת אנווט אותך לדברים שאני מאוד התרגשתי, ששמעתי את פועלך, דברים שאת יזמת או לקחת בהם חלק, אחד מהם היה דבר שנקרא משמר הכנסת.
כן, אבל זה לא יוזמה שלי.
אוקיי.
אני התנדבתי ל...
תפרי על זה קצת.
זה נקרא משמר החברתי, וזה להתנדב, שאזרחים מתנדבים, לשבת בכנסת, להשקיף על פעילות חברי הכנסת, לדווח, לדבר אם צריך, לייצג לפעמים עמדה של אזרחים, כי מותר לנו לפעמים, מאפשרים לנו רשות דיבור בוועדות הכנסת. לא תמיד מתחשבים, אבל הקול שלנו נשמע. ואז ישבתי 3 שנים במשמר החברתי, שהיא לא יוזמה שלי, היא יוזמה של אנשים אחרים שהקימו, דני דור וליה, ו... התנדבתי, ואז גיליתי מה עושים חברי הכנסת.
מה הם עושים?
זאת אומרת שהם אמורים לשבת בוועדות ולדון, לאן הולך הכסף, ואיך לנהל את המדינה, אבל זה לא בדיוק ככה. כלפי חוץ הם מראים על היחצנות שלהם, או שהם מתקדשים, אחד שונא את הערבים והשני לא יושב ומהו, אבל בקפיטריה הם יושבים ומסתחבקים. ואת רואה את הצביעות. ואת רואה שלא תמיד טובת האזרח לנגד עיניהם. ומה שאנחנו עשינו, אנחנו התחלנו לשדר שידורים חיים מתוך הכנסת. אני ועוד מירי ניר שהייתה איתי, ויום אחד גפני גער בנו ואמר, יש את זה בשידור חי, למה אתם תמיד מצלמות? ואז אמרנו לו, לנו יש רייטינג יותר גבוה. והמשכנו לצלם. כי רצינו להעביר מה קורה בכנסת לפעילים שלנו. אז קורה שיושבים בוועדת הכנסת המון אנשים ונציגי ציבור, אבל רק לחברי הכנסת מותר להצביע, אבל יש רק חבר כנסת אחד. אז מי בעד, מי נגד, אומרים את האצבע, ובהחלטה אחת עוברים מיליונים לכל מיני גופים.
זה כמו שיהיה עכשיו עם ההחלטה להמשיך לכפות מסכות.
מעבירים חוק סמכויות. אתם יודעים מה זה חוק סמכויות? זה להעביר סמכויות לממשלה, שהממשלה תעשה מה שהיא רוצה, אבל הממשלה היא לא לטובתנו, גם אם היא אומרת שהיא לטובתנו. למה לתת לה סמכויות? למה ממשלה שמתפקדת טוב צריכה סמכויות יתר? היא לא צריכה, היא רק רוצה עוד שליטה. אז איך זה עבר אחרי שכל הפעילים באו ואמרו, אתם לא מעבירים חוק כזה כי הוא חוק נגד האזרחים? אז רוב חברי הכנסת שקיבלו ממנו מאות הודעות התביישו לבוא ולהצביע. כמה אנשים מתוך 120 הגיעו להצביע? 12 חברי כנסת. 3 היו נגד, 9 היו בעד, ואחד היה נמנע, משהו כזה. בקיצור, בקול של 9 אנשים עבר חוק מביש, דיקטטורי, לא נכון, מיותר, כי שאר חברי הכנסת הבינו שזה לא נכון להעביר אותו, אבל הם פשוט לא הגיעו.
אבל את יודעת, יש הסבר אחר, טיקי, כי באמת הרשת געשה עם הסיפור הזה של איך עבר חוק הסמכויות, ושהתביישו להם כל חברי הכנסת שהם לא תרחו להגיע, ויש איזו חברת כנסת אחת, שאני ממש לא מפרגנת לה, אבל יאמר לזכותה בעניין הזה, ענבר בזק מיש עתיד, היא הסבירה מה, זה, מה קרה שם, והיא אמרה, שברגע שיש משמעת קואליציונית, זאת אומרת, סליחה, ברגע שיש הסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה, היא אומרת, אין שום טעם שכל חברי הכנסת יישארו עד השעות הקטנות של הלילה, ואז בעצם כל סיעה שלחה נציג אחד מטעמה, וככה בעצם החוק עבר, אבל זה היה עובר גם אם כולם היו נוכחים. אז זה בעצם היה מטעמי איזשהו שיקול של אין לנו מה להישאר כי כולנו מסכימים.
נשמע יפה.
אז זה מה שהיא הסבירה. אגב, אני גם מבינה שזה אומרת, גם מה שקרה עם המסכות.
זאת אומרת
זה לא שהיא הסכימה לבד. כבר כולם הסכימו, היא רק אומרת, הייתה האצבע שלה.
זאת אומרת שאין כנסת, יש ממשלה שהיא הקואליציה, והיא מחליטה עבור חברי הכנסת הבובות. מה הם יצביעו מראש?
אבל למה, למה האופוזיציה הופכת להיות בובות? בואי תסביר לי איך זה קורה, אם את מבינה.
שזה נוח לה.
ואיך נוח לה להתעלל באזרחים עם מסכות בלי היגיון?
אני לדוגמה. לא חקירי. אני לא יודעת...
איך זה משרת אותם אלקטורלית?
אני לא יודעת אם זה משרת אותם אלקטורלית בדיוק בדבר הזה, אני יודעת שזה משרת את האינטרסים שלהם. כי לשרת אותם אלקטורלית ולהסביר למה הם עשו דבר, תבוא עם בר בזק או כל אחד אחר, והם יסבירו כמה טוב לאזרחים מה שהם עשו. אז זה לא משמעותי אם הם מעבירים חוק כזה או אחר. מה שמשמעותי, למה הם מעבירים את החוק הזה? למה הם בכלל צריכים אותו? הרי מצד אחד, לפי החוק, את לא חייבת להסתובב עם מסכה. להפך, אומרים, בחוק, בחוק של מדינת ישראל, לא כתוב שאת צריכה להסתובב עם מסכה גם במגפה. את קראת את החוק? אני מזכרת שלא הבאתי אותו
לפה. אני יודעת שיש תקנה שבן אדם יכול לפתור את עצמו, אם הוא מרגיש קושי.
לא רק יכול לפתור את עצמו, שאין חובת מסכה. עכשיו, זאת, זה סוג של תקנה, וכדי שאנחנו נמלא אותה, אז הסתובבו שוטרים, והרביצו לנערה שבמקרה גלשה מסכה מה... זה שליטה ובריונות, ובלי להסביר. אם חוק הזה כל כך טוב, למה בכלל לא דיברו עליו בערוצים?
דיברו,
למה...
דיברו. סדצקי אמרה... נו. שהמסכה זה חממה לחיידקים.
אבל את מדברת על חממה, אני בכלל...
לא, מכיר... היא אמרה נגד, ואז היא התפטרה, התפוטרה, והגיע פוינט ש...
אוקיי, אבל את נכנסת לכל העניין של מסכות וקורונה, כן. זה בכלל לא העניין.
אוקיי.
חוק הסמכויות לא קשור לקורונה. קורונה הייתה אמצעי כדי לחוקק את חוק הסמכויות. עכשיו, לפני כן... פיתרו או פיזרו גוף שנקרא רחל, שזה רשות חירום לאומית. ברגע שיש מגפה, רעידת אדמה, או כל שעת חירום, היה את רחל עם מומחים, שהיו צריכים לאסוף עוד מומחים, לפתור את הבעיות, לבוא מבחינה מקצועית ולהסביר מה עושים, ולנהל את המדינה בשעת חירום, יחד עם צה"ל, יחד עם הממשלה, אבל גוף מקצועי שבודק. לא, אבל ההתחכמות לפטר את הדבר הזה, ואז הממשלה מחליטה. מה זאת אומרת? מה, בנט או ביבי או כל אחד אחר, הם יודעים יותר טוב מצוות שרחל היה, אחרי תחקיר, היו מביאים מומחים מכל הצדדים ובודקים, אז את שם לב שהם פשוט רוצים עוד סמכות ועוד סמכות, הם לא מחוקקים את חוק שתי קדנציות כדי לשמור על הכיסא שלהם, הם לא מחוקקים שום חוק, הם גם לא מוכנים אפילו לחוקק חוק שכל נאשם בפלילים, זה לא קשור לנתניהו או לכל אחד אחר, כל נאשם בפלילים, אין שום סיבה שהוא יבחר לשום תפקיד בכיר ולאו דווקא פוליטי. הוא גם לא יכול להיות יועץ משפטי, והוא לא יכול להיות מנהל אגף.
ברור, תיקי,
לא יכול... ברור. והוא גם לא יכול להיות נהג מונית.
תיקי, יש פה שאלה מה... לא שאלה, יש פה אמירה מאחד הצופים, אליעזר חלפון, כותב, כשדיברנו על בעצם למה האופוזיציה שיתפה פעולה עם חוק הסמכויות לדוגמה, אז הוא כותב, יש שליטה מחול, הם הוזהרו מראש לא להתנגד. הרדת איך זה? את חושבת שזה נכון?
תראי, אני מניחה שכשראשי מדינות מתכנסים, והם אמורים כאילו לטפל במגפה עולמית, כי הקורונה התפשטה בכל המדינות, אז אני מניחה שהם היו להם החלטות. אני לא יכולה להתייחס למה הם דיברו שם ומה הם עשו שם, כי אני לא מצויה, ואני לא אדבר על דברים שאני לא מצויה, אבל זה טבעי שיהיו השפעות עולמיות. יש את הכינוס של G7, אם שמעת עליהם. יש גם הסכמי סחר עולמיים. יש המון פעולות היום שהן בינלאומיות. אז אני מניחה, אני לא יודעת על סמך מה הוא אומר ואיך הוא אומר ומאיפה הוא בא ומקור, ולכן קשה לי להתייחס. אני מניחה שהוא מדבר על זה שמנהיגי עולם מתכנסים יחד ומחליטים על החלטות מסוימות, כי חוק הסמכויות כן. גם עלה בעוד מדינות.
ואני אשאל אותך שאלות ככה, דברים שדיבורים שעולים ומדוברים, מה את חושבת? האם זה יכול להיות? יפעת שאשא ביטון, אני ראיתי אותה בוועדת קורונה, נלחמת, הגיונית, מקשיבה למדענים של הגיון הבריא.
אבל את עוד פעם נכנסת לקורונה.
רגע, שנייה.
העניין הוא הרבה
לא, מעבר. לא, בסדר, אבל אני משתמשת בזה כדוגמה.
כן.
גם בואי, אני התעוררתי בקורונה, לפני הקורונה ישנתי. כשאת היית בכיכר גורן, זה לא עניין אותי שיעשו מה שהם רוצים, חייתי את החיים שלי. באמת, אני אומרת לך, אני מתעוררת צעירה.
Okay.
אז אני שואלת על מה שאני יותר מצויה וראיתי מול העיניים. אז יפעת שאשא ביטון, אני ראיתי שהיא איתנו, שפויה, הגיונית, נגד סגרים ונגד כפיית מסכות ונגד כל התרללת הזאת, וכמובן זריקות בתי הספר ובטח לא לעודד ילדים לקחת את הניסוי הזה. ויפעת שאשא ביטון, ביום אחד עוזר שלה לענייני המגזר הערבי נרצח, ולמחרת, אנחנו לא נשכח, היא עמדה בטלוויזיה עם שני חיילים בהכנס, עם נפק בהכנס, משני צדדיה, והיא קראה להורים ולתלמידים להתחסן, והכניסה את זה לבתי הספר. עכשיו, מה שאנחנו ראינו זה שהאישה התהפכה, והדיבור הזה שהיא מאוימת על חייה.
כשאדם עומד עם שני אנשים עם נשק, מה זה נראה לך?
רע מאוד. רע מאוד, מה זה היה הנשק הזה?
למה ששרה תעמוד עם שני אנשים עם נשק
כן,
לידה?
כן, מול המצלמה, מה המסר כן. הזה? מה היא אומרת לנו?
מישהו חקר את הרצח של העוזר שלנו?
לא מדברים על זה.
אוקיי, אז אני, הקהל יכול להסיק את המסקנות בעצמו.
אז את חושבת שחברי כנסת והשרים שלנו מאוימים על חייהם?
תראי, חלק מהם הודו שהם מאוימים.
כי אני רואה אותם זכוכים. הסתכלתי על הורוויץ, עכשיו שבאו לשם סאדי ומיקי קאץ ומריה כן. ואורלי מלץ, הוא היה זכוח. הוא צחק להם בפנים. מיקי צועקת מדם ליבה. למה אתה בלי מסכה שאתה כופה על הילדים שלי להיחנק? הוא צוחק לה בפנים. אני לא רואה פה בן אדם נשחת. להפך. אני רואה פה נוכל שהורס לנו את החיים וצוחק לנו בפנים. אז זאת שאלה, מי סוחט? איך הם סוחטים? מי שולט כאן על הדברים האלה?
תראי.
מה את חושבת?
אני יכולה להגיד לך משפט אחד. הם לא מייצגים אותנו. הם לא מקשיבים לנו. הקול של האזרחים לא נשמע. ואני שוב, זה לא קשור אם זה קורונה, זה לא קשור אם זה רעידת אדמה, זה לא קשור אם זה חינוך. זה קשור לזה, שכמו שאמרת לך קודם, קומץ אנשים, שלא משנה אם הוא נבחר או לא, אבל הוא נמצא בשלטון, הוא יושב על קופת המדינה, הוא מחוקק את החוקים של עצמו, אף חוק לא חוקק לאחרונה לטובת האזרחים. כל החוקים זה בשביל השליטה שלהם.
לא, תראי, לכאורה, אם אנחנו פה במגפת סוף העולם, אז כל התקנות, לשמור עלינו, שלא נמות.
מה זה קשור מגפת סוף העולם
עכשיו? שלא נמות, הכפייה
של
מסכות, ועידוד זריקות, והגבלות, וסגר, זה שלא נמות, חס וחלילה מהווירוס.
אוקיי, אז בואי אני אגיד לך ככה, אז בשביל זה לא צריך להשקיע בחינוך? משזה צריך לתת מתנה למישהו שהולך להתחסן, אני לא מבינה את זה. זאת אומרת, ככה מטפלים במגפה, תנו לאנשים מקצועיים לטפל במגפה. יש מגפה? תשמרו עלינו, ואם יש מגפה, למה הממשלה הולכת בלי מסכות?
יש מגפה, טיקי.
אני לא יודעת. אני לא יודעת לענות על דברים רפואיים. אני לא יודעת לענות על דברים מדעיים.
את שמה מסכה?
אני יודעת שאני לא משתמשת במסכה, כי זה מחנק לי באף. אבל שוב, אנחנו נגררים לתופעה
שלפי
דתי, כן, היא תחלוף, היא אמצעי. היום זה, מחר יהיה רעידת אדמה. יבואו לאנשים לשכונה שרעידת אדמה לא פגעה בה, ויגידו, כל השכונה הזאת צריכה להתפנות כי אנחנו לטובתכם. תעזבו את הבתים, כי יהיה גל רעידות אדמה נוספות. אז הם יגידו, אבל רגע, הבתים שלנו, אנחנו לטובתכם, ולוקחים את כל האנשים ומפנים אותם בבתים.
אבל למה שיעשו את זה? למה?
תראי, את שואלת למה שיעשו דבר כזה או אחר. תסתכלי.
למה להתעלל בציבור? מה זה נותן להם?
זה לא מעניין אותם להתעלל או לא להתעלל. מעניין אותם לא להשקיע בציבור. אבל אם הציבור מרים את האף, אז צריך להוריד לו את האף. אז אם יש הפגנות, אז באים ממלות ועם מחדזיות, וגוררים נשים בגילי לכלא. כי אנחנו מעיזים לדבר.
עצרו אותך?
אותי לא, אבל חברות וחברים. כי דיברו, כי התחצפו, כי יש את הכלל הזה, הפרעה לעובד ציבור, או בחייך. אדם צריך לפקח על מה שהמשטר עושה, ואדם צריך שישמעו אותו. לא שומעים את הקשישים, לא שומעים את הנכים, לא שומעים את עובדי הקבלן, לא שומעים את המשפחות הצעירות שאין להם יכולת אפילו לדיור בר השגה. לא שומעים אותנו. סליחה, אם אתם נמצאים בשלטון ויוקר המחיה עולה, והדוח העוני, מישהו התייחס לדוח העוני? הם דיברו על דוח העוני? מישהו בא עם תוכנית איך לפתור את בעיית העוני במדינה?
זאת ממשלה בלי חמלה.
זה כל הממשלות האלה, גם הקודמת וגם זאת וגם זאת שתהיה אחרי, אם נמשיך לסתום את הפה ולשתוק. מה זה צריך להיות? הם אמורים לעבוד בשבילנו, תבינו, אלה שאנחנו אמורים לבחור בהם, שמבטיחים הבטחות שהם יעבדו למען העם, אנחנו צריכים גם לוודא שהם עובדים בשבילנו. נכשלת? תעזוב את המקום שלך. העוני נמשך, תעזוב את המקום. אתה לא מצליח להוריד יוקר מחיה, תתפטר. מה זה צריך להיות? ואנחנו שותקים. אוקיי, אז הם באים, מדברים קצת בטלוויזיה, מחייכים פה, מחייכים שם, והולכים? לא, לא יקום ולא יהיה.
אז בואו נדבר על אנחנו שותקים. גם במחאה, במי שארגן את כל האנשים השונים שניסו לארגן הפגנות, והבימה, ואצל בנט, ובכנסת, והמחאת השיירות, החופש, כל ההתארגנויות למיניהם, כל הזמן היה את הדיבור הזה, שאיפה כולם? איפה כולם? למה לא קמים מאות אלפים ועולים לכנסת, עושים שם מצור, יוצרים איזושהי מסה קריטית של אנשים שאומרים די, ויש איזושהי הרגשה שאנשים איבדו תקווה, והם כבר גם לא מאמינים בלהפגין שם, או לא שם, הם לא מאמינים בלצאת לרחוב, כי התחושה, תראי, התקשורת לא מסקרת, הפוליטיקאים לא יוצאים אלינו, אנחנו כאילו מדברים עם עצמנו.
לא מדויק.
זאת ההרגשה.
אוקיי, אז גם כשהתחלנו להפגין בכיכר גורן בפתח תקווה, אז היינו קומץ. אבל, וגם שאלנו איפה הצעירים, איפה כולם, אבל ידענו שאם אנחנו נוטשים שם את העמדה, אז היועצים המשפטיים ימשיכו לטייך. תשימו לב, כשנבחר ציבור עובר עבירה, אז ישר עושים לו עסקה, חלקם לא נכנסים לכלא, ראי האחרונים, חיים כץ, דרעי, סולחים להם. ואדם שאני שמעתי על מסכנה אישה שגנבה מטרנה, ישר עצרו אותה באותו רגע. אז מה זה צריך להיות? עכשיו, אני סתם רוצה לחזור לתת לכם דוגמה. חוק הסמכויות, חוק הסמכויות חל רק על האזרחים. אם תשימו לב, יש שם סעיף שאני כבר לא זוכרת את מספרו, הוא מחריג, הוא לא חל על הממשלה, הוא לא חל על הכנסת, הוא לא חל על המשטרה ועל עוד כמה מוסדות. הוא רק חל עלינו, סליחה, מה זה פתאום החוק לא שווה? אז החוק לא שווה, וזה לא מקובל עלינו. כולם צריכים להיות פה, צריך להיות שוויון בין אזרחים, הם בסך הכל נבחרים, הם משרתי ציבור, וככה צריך להתנהג אליהם, ולא לתת להם להיכנע לנהלתנות שלהם ולשתוק. עכשיו, כל הפגנה, הם שומעים אותנו. כל הפגנה, הם חוששים מהמפגינים.
איך את יודעת שהם חוששים? איך את יודעת שהם חוששים?
מפני שהם אחר כך יוצאים בהצהרות, שזה לא בדיוק ככה, וזה לא שהם שנים את אורם. אבל כשלנו יהיה כוח אמיתי, אז הם יבינו שאין להם ברירה. או שהם יתפטרו, או שהם ישנו את דרכם, מה שאני לא מאמינה. אנחנו צריכים לפתח כוח אזרחי גדול, שישמור על הזכויות שלנו. תסתכלי על הפריפריות, מישהו משקיע בפריפריות, מישהו שם עליהם, אדם שבא מהפריפריה, יתקשר לחבר כנסת, הוא יענה לו. חבר כנסת צריך לשבת בתוך הפריפריה ולהקשיב לבעיות של האנשים.
הם לא יוצאים לשטח?
הם מדי, לפני הבחירות, הם הולכים לשווקים, הם מלטפים ילדים וכלבים, והם עושים יחצנות.
רק לפני הבחירות?
בדרך כלל.
ובין הבחירות הם מטפלים בציבור? אני לא יודעת, אני לא...
לא ראיתי. אם יש חבר כנסת שמטפל בציבור, הם עושים כביכול, אני לא ראיתי. אני אציג את זה ככה. אם הם עושים ולא קרה כלום, ועדיין הפריפריות בבעיה ויש יוקר מחיה, שיתפטרו. אוקיי? ואם הם לא עושים, גם שיתפטרו. זה הכל.
אם הם עושים ולא מצליחים שיתפטרו.
והם נכשלים,
אדם שנכשל.
אדם שנכשל שיתפטר מתפקידו. אתה לא יודע לעשות את תפקידך, תתפטר.
אז תיקי, את ישבת כמשקיפה בכנסת, ואת ראית אותם שהם, איך שהם מתנהלים ופועלים, ואת התרשמת שהם רק דואגים לכיסא של עצמם. את לא ראית שם אנשים שבאמת...
אני חושבת שהרבה פעמים חברי כנסת חדשים נכנסים עם הרבה להט לשנות, אבל כשהם מגיעים לשם הם מבינים שהשיטה לא תיתן להם לשנות.
מה בשיטה לא נותן?
קודם כל הרעיון של משמעת קואליציונית. מה זה משמעת קואליציונית? זאת אומרת שאין כנסת, יש ממשלה שהיא מחליטה.
אז זאת אומרת, ברגע שהממשלה מרכיבה...
יש גם, אם תשימי לב, ועדה שרים לחקיקה. מה זה ועדת שרים לחקיקה? אם הכנסת היא רשות מחוקקת, אז הכנסת צריכה להעלות הצעות חוק ולחוקק אותם. אבל לא, כל הצעת חוק קודם כל הולכת לוועדת שרים לחקיקה.
שם הם מחליטים?
הם מחליטים מה יעבור לכנסת או לא. זאת אומרת שבינינו אין בית נבחרים, אין כנסת. לכן צריך כוח אזרחי, תבינו, ההפגנות האלה, אומרים, עזבו, ההפגנות האלה לא עוזרות, אבל ההפגנות האלה מביאות למודעות, ההפגנות האלה נתנו לאנשים להבין איך המדינה מתנהלת, ההפגנות האלה פתחו לנו את הראש והביאו המון מידע שהתקשורת לא תביא לנו, ולמה התקשורת לא מביאה לנו את המידע האמיתי? פשוט תבדקו מי הבעלים של התקשורת. הבעלים של התקשורת זה כל אלה שהם חברי הון שלטון. הם נמצאים בקשר, הם אלה שדואגים לאינטרסים אחד של השני, ואני לא יודעת כמה אנשים, אני מניחה שהקהל הזה שצופה בנו כבר יודע, אבל בכנסת יש 200 לוביסטים של בעלי ההון. הם אלה שיושבים בכנסת, ולוחשים לחברי הכנסת מה כדאי להם להצביע, איך להצביע, איזה חוק לקדם. יש פתאום רפורמת גז, מי עומד מאחוריה? תשימו לב, הלוגו של דלק, מי הבעלים של דלק? תשובה, מתווה הגז, מי רצה להעביר מאוד את מתווה הגז? את תשובה וחברה וקובי מימון, שקיבלו כספים, קיבלו את הגז שלנו במתנה, ואנחנו חשבנו שכמו שראש הממשלה הבטיח שנרוויח מיליארדים, והמיליארדים האלה יושקעו בחינוך וביוקר מחיה ובדיור, והיה לנו אור בעיניים, מצאנו גז והוא שלנו. אז מהגז לא קיבלנו כסף, כמעט לא, קיבלנו איזה מיליונים רק שנסתום את הפה, והגז הזה נמכר במיליארדים לחברה אמריקאית. תבינו, הגז הזה הוא כבר לא שלנו. עכשיו, לא רק שהוא לא שלנו, אלא חברת שברון שקנתה את מאגר לוויתן, היא גם מעלה את המחירים, היא לוחצת על חברת החשמל להעלות לנו את המחירים. זאת אומרת שכשהפגנו נגד מתווה הגז ואמרנו זה לא טוב לנו המתווה הזה, אז הם עשו שינוי קטן, במקום לתת לו זיכיון ארוך, הם נתנו לו, הם קיצרו טיפה וקצת הורידו את המחיר, תעתוע גדול, היום יש לנו גז שהם רוצים להוציא אותו לחול, הם פועלים לצינורות גז מחוץ לישראל, כי אם הגז שלנו היה משמש אותנו והיינו מרוויחים ממנו, אפשר היה לשקם את כל המדינה, וזה לא האינטרס שלהם. אז הנה עוד דוגמה איך בעלי ההחלטה, הון שלטון, לוקחים משאב של מדינת ישראל ועושים בו מה שהם רוצים, ולנו אין כרגע שום דרך להיאבק מעבר לצאת ולצעוק ולעשות הפגנות ולהקים כוח אזרחי חזק.
אז עכשיו שככה שם פה נקודה, אחרי שהבנו שאנחנו בבעיה מאוד מאוד גדולה, בואי נשמע על איזה פתרון את מציעה.
קודם כל אני רוצה שכל חברי הכנסת והממשלה והבעלי החלטות יבינו שיש כאן קבוצה גדולה ענקית של אנשים שלא תשתוק, שלא תעמוד מהצד, שלא תהיה יסמן, וברגע שהם לא ימלאו את התפקידם, אנחנו נקום ונפגין ונתחיל לעשות את כל פעולות המחאה שאנחנו עושים, כי את כל מה שאנחנו עושים, אנחנו לא עושים למעננו, אנחנו עושים למען האזרחים. והלוואי והם היו דואגים לאזרחים, כמו אלה שיוצאים למחאות, שהם אנשים עם ערכים מאוד גבוהים, אנשים שעובדים בהתנדבות, שלא לוקחים כסף לכיסם, למרות שזה מה שהם מנסים להגיד אלינו. ויש כאן קבוצה של אנשים מאוד מאוד גדולה, שדואגת לעם ולאזרחים. ועכשיו, לוקחים את ההון האנושי הזה. תבינו, מרבית החוכמה נמצאת אצל האזרחים. החוכמה, הכישרון, היכולת, נמצאת אצל כל האזרחים. לא רק חוכמת ההמון. יש אנשים בעלי כישורים, אנשים מקצועיים, אנשים טובים, אנשים בעלי יכולת. עכשיו, אם לוקחים את כל היכולת הזאת, את כל ההון האנושי הזה, לגוף אחד גדול, כמו שאנחנו הקמנו, את הרשות האזרחית, וכולם פועלים בזרימה ובהרמוניה אחד עם השני, כאשר טובת האזרח ורווחת האזרח הם לנגד עינינו, אין שום דבר שיעצור אותנו. אנחנו רוצים להפוך להיות גוף משפיע, לא להשפיע על הפוליטיקאים, כי אנחנו מבינים שכבר אי אפשר להשפיע עליהם. הם דואגים לאינטרסים שלהם. אנחנו רוצים להשפיע על החיים שלנו. ואיך אנחנו נשפיע על החיים שלנו? אנחנו נבנה אלטרנטיבות. ואנחנו נדאג לחינוך גם אם המערכת חינוך לא דואגת לנו. ואנחנו נדאג לבריאות גם אם מערכת הבריאות לא דואגת לנו. יש לנו שוב, אני מדגישה את היכולת, את הכישורים, את הכוח, את החוכמה. ובבוא הזמן גם את הכסף.
תראי, טיקי, שנייה רגע. עופר סניר כותב, חייבים לכפות על הפוליטיקאים המושחתים להקים רשות אזרחית שתאפשר לאזרחים לבטל במשאל עם כל חוק שאינו לטובת האזרחים. מה את אומרת על זה?
אוקיי, אז קודם כל אני לא מצפה שהם יקימו שום דבר. אני לא מצפה להשפיע עליהם, כי ניסינו להשפיע עליהם וזה לא עבד. ברגע שאנחנו מתקשרים לחבר כנסת, אנחנו אומרים לו, תצביע בעד חוק הזה וכו', והוא אומר, אני תחת משמעת קואליציונית, אז אנחנו מבינים שאין להם חשיבה עצמית. הם לא חושבים בעצמם, הם מחכים שיגידו להם מה להצביע, ססים שם בקבוק. אני לא מבינה בשביל מה הם יושבים בכנסת, אם אומרים להם איך להצביע. מה זה משמעת קואליציונית? תגיד, נדפק לכם השכל. מה זה משמעת קואליציונית? מה זה שמישהו יגיד לכם להצביע איך להצביע. אתם צריכים לחשוב בשביל מה נבחרתם. אז קודם כל, הם לא מקימים רשות אזרחית. אני עונה לאותו אדם. אנחנו האזרחים מקימים רשות אזרחית. אני שוב אומרת, אנחנו האזרחים מקימים רשות אזרחית עצמאית שתדאג לנו האזרחים.
תפרטי בבקשה, מה הכוונה?
כי רק לנו יש את האחריות לעבוד בשביל עצמנו, רק עלינו אנחנו סומכים. אנחנו הבנו כבר מזמן, אחרי שחיזרנו הרבה זמן אחרי נבחרי הציבור, שאין לנו על מי לסמוך.
את יכולה לפרט מה הכוונה אנחנו מקימים ואנחנו עושים, מה עושים, איך עושים, איך זה קורה, מי שצופה ורוצה לקחת חלק, למי פונים, איך, מה, ככה, בואי נוריד את זה down to earth עד כמה שאפשר.
אוקיי, אני רוצה לציין שמה שקרה לאחרונה במדינה שלנו, מעבר לכסף וכו', יש הידרדרות של ערכים, יש התגברות של אלימות, יש שיסוי והסתה ומגזר אחד רב עם המגזר השני. תבינו, זה לא אנחנו, זה נוח לפוליטיקאים לשלוט ככה, ואין שום סיבה שחילונים יסתכסכו עם דתיים, אין שום סיבה שמזרחים יצאו נגד אשכנזים, אין שום סיבה, אין גם ימין ושמאל, זה הכל קשקוש. יש מערכת אחת ששולטת ודואגת לעצמה, ולכן אופוזיציה מסכימה עם קואליציה, כשזה קשור להמשך שלטון. רק אנחנו נדאג לעצמנו, וכדי שאנחנו נדאג לעצמנו, הקמנו גוף שמושתת על ערכים של שוויון ואחווה וחמלה, וערבות הדדית. שכחנו שבעם ישראל יש המון ערבות הדדית. היא לא נעלמה. עובדה שכשמישהו צריך עזרה, מיד כולם מתגייסים. אז את זה אנחנו צריכים להבליט. את הערבות הדדית בינינו, ומעורבות אזרחית. מעורבות אזרחית שאנחנו שמים עין על נבחרי הציבור, ולא נותנים להם לעשות מה שהם רוצים. וגם אם הם יעשו מה שהם רוצים, הם ידעו שאנחנו מפקחים עליהם. זה מאוד פשוט. אנחנו הרוב, לנו יש את היכולת, ואנחנו לא נעמוד בצד ונשתוק. אז מי שבאמת רוצה לעשות, מוזמן להצטרף לרשות האזרחית, בכל תחום שהוא. אנחנו לא משבצים אנשים, אנחנו לא ממנים אנשים, כל אדם בוחר לאיזה צוות הוא רוצה להיכנס, ובאיזה תחום הוא רוצה לפעול, וזה בנוי כמו רשת חברתית. אין בוסים, אין מחליטים, תמיד אומרים, טיקי, אולי תשבצי אותי לפה, אני לא משבצת, אני לא מחליטה. אנחנו רק נותנים פלטפורמה לפעילות אזרחית גדולה, וככל שנגדל וככל שאנשים יצטרפו אלינו, אתם רוצים להקים צוות על איכות סביבה? בואו ותקימו צוות יחד איתנו על איכות הסביבה. אתם רוצים לעסוק בבריאות? אתם רוצים לעסוק בחינוך אלטרנטיבי? אתם רוצים תרבות אלטרנטיבית, שהיא לא תהיה ממסדית, שלא יכניסו מסרים של שלטון, כל מה שנראה לכם שחשוב להילחם עבורו, נכנסים תחת מטריה אחת. למה תחת מטריה אחת? מפני שאם אנחנו בונים לעצמנו מטריה אחת, יש לנו יותר כוח. היום יש המון ארגונים, וכל ארגון, באמת ארגונים נפלאים, ועמותות נפלאות, שעושות המון למען האזרחים. תשימו לב כמה עמותות במדינה יש, יותר מכל מדינה אחרת. למה? כי אין לנו ממשלה וכנסת שדואגת לאזרחים. אז נוצרים עמותות מלמטה, שרוצות לדאוג לאזרחים האלה, ולתת להם, למה עמותה צריכה לתת אוכל לאזרח עני בחג? למה? המדינה לא יכולה לעשות את זה? למה אמא שהבן שלה חולה סרטן צריכה לעשות ניתוח במאות אלפי דולרים בחול והמדינה לא דואגת לה? ופתאום יש מיליארדים להוציא על בחירות נוספות, ומיליארדים להוציא על לפמפם חיסונים, ומצד שני מעלימים גם שיש תרופה. למה לא להשקיע מיליארדים בתרופה? אז כל ההתנהלות שלהם היא חשודה. לא מאמינים בהם יותר. מאמינים באזרחים שרוצים לעשות. אז פשוט תצטרפו.
אז יש לנו פה בכותרת של השידור, קודם כל יש לכם את הפרופיל של טיקי וידאס, אתם מוזמנים לבקש מן החברות, ויש לינק גם לדף של הרשות האזרחית, אתם מוזמנים להיכנס לתוך הדף של הרשות האזרחית. טיקי, מתי האירוע בא לקהל הרחב?
אנחנו קודם כל, אנחנו משתמשים הרבה פעמים במפגשי זום, כי אנשים מגיעים מכל הארץ ולא תמיד קל להם להגיע. הכנס האחרון היה בעין שמר. בכנס שלנו היו מעגלי שיח. קראנו להם מעגלי חשיבה, כי אנחנו לא בעניין של דיבורים ודיונים בלבד, אנחנו בעניין של לחשוב מה צריך לעשות. מתוך הכנס ומתוך מעגלי החשיבה יצאו צוותים שיושבים עכשיו וחושבים באיזה דרכים אפשר לפעול. עכשיו, צוות אחד בחר למשל לעזור או לשתף פעולה, בוא נגיד נכון, עם שכונה וף בבאר שבע. לבוא ולראות שיתוף פעולה של חיבור של עולים חדשים עם עולים ותיקים. יצא משם למשל יוזמה לבנות ספריית ילדים לקהילת שבו בנים, אז מיד כולנו אספנו ספרים, כל אחד גם שמח להיפטר מחלק מהספרים שלו, כמו שהבנתי, ולבנות להם ספרייה, מהלך מאוד פשוט. יש אנשים שלא צריכים את הספרים, יש אנשים שצריכים את הספרים, מעבירים להם שיתוף פעולה. צוות אחר בחר לעבוד למען זכויות של קשישים ונכים. צוות אחר בחר לעבוד, לבנות תוכנית לבניית ערכים בחינוך, ולא רק ערכים וערכי מוסר, אלא גם חשיבה עצמאית. הילדים שלנו לא צריכים לשבת עם הפלאפון ושוב להיות יסמנים ולעשות מה שאומרים להם. איפה הילדים הישראלים שהם היו מנצחים בוויכוחים וחכמים ובבחינות וערכים ובלי אלימות, מה קורה לנו? מה, אנחנו לא יכולים לתקן את זה? אז אם הנבחרי ציבור לא מתקנים, אנחנו מתקן, זה מאוד פשוט.
טיקי, את רוצה להגיד כמה מילים לגבי החזון שלך, לגבי נושא של התקשורת?
של התקשורת?
כן.
אנחנו לא מאמינים גם בתקשורת הישראלית היום, הממלכתית, בוא נגיד, כי כמובן שבעלי ההון וגם השלטון שולטים בהם, ושוב, תשימו לב, נוצר צורך להקים תקשורת אלטרנטיבית, וקמו המון התארגנויות, שגם המקום הזה, We Act, שאנחנו יושבים עכשיו בו, הוא יוזמה פרטית של תקשורת אלטרנטיבית חברתית, שהיא נותנת אפשרות לכל אדם שרוצה לבוא ולדבר על האג'נדה שלו ועל הפעילות שלו ועל העשייה שלו, היא נותנת אפשרות. כאלה יש עוד כמה.
התדמנות להגיד תודה רבה לפרח עץ החיים ולליאת ישי על המרחב הזה.
על הפלטפורמה שלנו.
כל כך הרבה משקיעים מזמנה ומכספם לאפשר לכל מי שרוצה. חברים, כל מי שרוצה ללא תמורה לבוא ולשדר. זה פשוט מדהים.
כן, יוזמה פרטית. עכשיו תבינו, אצל אזרחי ישראל, יש לנו עם באמת נפלא. יש בו המון יוזמות. יש בו המון תושייה וחוכמה, ולאט לאט קמו גם כמה תקשורת אלטרנטיבית, קמו עמותות, קמו ארגונים חברתיים, קמו מערכי חינוך אלטרנטיבי. העם שלנו לא יושב בשקט, הוא קם ועושה. ואני חשבתי שצריך לאגד את היוזמות האלה ברשת חברתית אחת גדולה. כל אחד ממשיך בשלו, אבל ביחד יש שיתופי פעולה. שיתופי פעולה זה דבר מדהים לקדם יוזמות. גם בתקשורת, חשבתי לעשות פלטפורמה של ערוץ שנותן במה לכל ההתארגנויות הפרטיות האלה, כדי שיהיה ערוץ שהאזרחים יוכלו לבוא ולהגיד, הנה, הערוץ הזה הוא לא משוחד. הוא לא ממומן על ידי בעלי הון, אין לו אינטרסים, הוא מביא את הדברים כמו שהם. והרעיון הנוסף היה להכשיר כתבים מכל הארץ. והכתבים האלה, אזרחים מהשורה, כל אחד יוכל לשלוח כתבה לערוץ, מה קורה אצלו בירוחם ובאופקים ובנתיבות ובתל אביב ובירושלים ובקריית שמונה, לאסוף כתבות של אזרחים לא משוחדים, לא מקבלים מזכורת. כל אחד ירצה לספר על הבעיה שלו מול הרשות המקומית, על יוזמה יפה שעלתה בבית ספר, וכך אנחנו נוכל לשמוע את החדשות האמיתיות ולא מה שמפמפמים לנו בתקשורת. אז זאת גם יוזמה שאנחנו מקימים עכשיו. אתם מוזמנים להציע רעיונות, יוזמות, אני רק מזהירה, יזמת, ביצעת. אנחנו לא עושים כל דבר שאומרים, אלא אתם אמורים להציע ולעשות כמו שאנחנו יזמנו, עשינו. אין לנו חבר יועצים, אין בוסים, אין מנהלים, יש רשת שמקימה את עצמה למען האזרחים. אני חושבת שזה דבר נפלא. יש עוד שאלות ברשת?
יש פה הצעות. רונן מגדל אומר,
כל מי שמציע שיבוא ויעשה.
אז הנה, רונן אומר, צריך צוותי הסברה קטנים ומקצועיים שיגיעו פיזית למרכזים המסחריים, לעיירות הפיתוח ובפריפריה בכלל.
מי הציע את זה?
הוציא את זה רונן מגדל.
יפה, תבוא ותרים את היוזמה הזאת. מוזמן.
באמת, את יודעת, טיקי, בואי שדקה נדבר על הצריך. את אני כאקטיביסטית כבר שנתיים, לא כמוך, אני המון נתקלת באנשים שאומרים לי מה אני צריכה לעשות. מה את חושבת על זה?
אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מאוד אוהבים את הפוזה של להיות יועץ. אז אני מאוד אוהבת את האנשים שהם בעלי יוזמה ותושייה. אתה רוצה לעשות משהו? תקום ותעשה. אתה לא מסוגל, תגייס אנשים שיעזרו לך. אבל לשבת על תקן היועץ ולבוא בהאשמה לאחרים שעושים, זאת אומרת, כשהקמנו את הרשות, אז באו אליי המון בטענות. את עושה את זה? אז למה את לא עושה את זה? ולמה את לא עושה את ההוא? ולכל אדם עניתי, אתה רוצה לעשות? תצטרף ותעשה. אדם אחד לא יכול לעשות הכל. אני גם לא מאמינה שאדם עושה לבד. אני מאמינה בצוותים, בעשייה משותפת, בשיתופי פעולה. וככל שנעשה יותר שיתופי פעולה, תשמעו, הזרימה תהיה אדירה. יש לנו המון כוח, אנחנו רק צריכים לדעת איך להשתמש בו. אז אם יש כאן מישהו שחושב שאין פה תקווה ויש ייאוש, תשכחו מזה. זה לא המושגים שלנו. אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יודעים לעשות, ויש לנו את האפשרות לעשות, אז בואו ותעשו יחד איתנו. אני רק רוצה להוסיף עוד משפט. אם כל אדם ישקיע 10 דקות מזמנו, 1,000,000 אנשים, אפשר להפוך פה את כל המדינה. יש אדם שיכול להקדיש 10 דקות, יש אדם שאומר אני יכול לשלם 20 שקלים לפעילות, יש אדם שבא ואומר אני יכול להרים יוזמה, כל אחד כפי יכולתו, זה מה שנקרא מחצית השקל שלנו.
תיקי, עמית הילדשטיין כותב, תיקי גיבורה ממלחמת יום הכיפורים. מה?
אני לא אוהבת את המושג גיבורה.
אבל מה, למה הוא מתכוון?
אני הייתי חיילת במלחמת יום כיפור, והייתי קשרית. והתנהלתי כמו כמו שכל אדם חושב להתנהל.
מה הפך אותך אבל לגיבורה בעיניו?
שיגיד. תראו, מלחמת יום כיפור היא באמת דוגמה להנהלה והנהגה שאיבדה את האמון, שהייתה מבולבלת במלחמה, שלא הייתה יד מכוונת, וגם שם החיילים והמפקדים בשטח לקחו את היוזמה ואת התושייה לידיים, והם אלה שניהלו את המלחמה, החיילים בשטח והמפקדים בשטח. לא הייתה יד מכוונת, ואני יודעת שהרבה גנרלים כעשו שאני אמרתי את זה, אבל עכשיו זה ברור, מלחמת יום כיפור הייתה מלחמת יחידים. ואני ממש רואה הקבלה למה שקורה. גם היום אין אמון בהנהגה, ההנהגה לא דואגת לאזרחים, וגם היום זה מאבק של יחידים, והיחידים הם אלה שיתקנו את המדינה ויבנו אותה ויצמיחו אותה מחדש. זאת ההקבלה.
ומה חלקך במלחמת יום כיפור? סליחה שאני חוזרת אלייך, אבל אני סקרנית.
היא לא מניחה לי.
אני סקרנית. אני אגיד לך גם את האמת, לבעלי נועם זיו יש פרויקט ביוטיוב שנקרא פרויקט יום כיפור, פרויקט העדויות, והוא פשוט אסף כל מיני סיפורים של כל מיני אנשים מכל החטיבות, כל אחד הביא את הזווית הראייה שלו,
ומה הוא מצא? שזאת הייתה מלחמת יחידים?
לא, דווקא הוא לא דיבר בשפה הזאת.
אוקיי.
אבל זה כאילו לא היום כיפור שהכרנו, או שמספרים לנו בכלל האם זאת הייתה הצלחה. יש שם המון שאלות שנשאלו, והמון דברים שלא מספרים לציבור.
נכון.
אבל מה שהיה בסיפור איתך, זה גם סיפור שלא סופר, ונועם לא מכיר אותך, והוא לא יודע.
אני כתבתי ספר.
אז אם את יכולה... ככה, לספר לנו מה היה שם איתך שהפך אותך לגיבורה, וגם אני יודעת שגם הסיפור שלך סופר בשעת נעילה. אז במה מדובר? מה היה שם?
אני פשוט הייתי חיילת סדירה, התפקיד שלי היה להיות קשרית, זה נקרא אלחוטנית. הייתי בחמל של בלוזה, שזה הגזרה הצפונית של סיני, ובאיזשהו שלב במלחמה מצאתי את עצמי לבד מול רשתות הקשר, שוב, אני אומרת מול רשתות הקשר, כי בגזרה היו הרבה, היו כוחות, לכל כוח היה את הרשת שלו. ולמה מצאתי את עצמי לבד? משום שהמפקדים לא באו ודיברו עם המעוזים. ובהתחלה אמרו, תגידי להם שיחזיקו מעמד. אז אוקיי, כמה זמן אפשר להגיד ללוחמים שנלחמים באמת חיים ומוות? תבינו, אני רק רוצה להבהיר, היו שם גדוד טנקים אחד, בערך 270 לוחמים במעוזים, מול 40 אלף חיילים מצריים מחומשים עם נשק, עם... תארו לכם שכל ההמון הזה עולה על המעוזים עם להביורים, עם ציוד כבד, עם טילים, מה האנשים במעוזים או הגדוד טנקים שבא לחלץ אותם יכול לעשות? הוא צריך עזרה וסיוע, והעזרה והסיוע לא הגיעו, לפחות לא בהתחלה. חיל האוויר היה מנוטרל. אז לבוא ולהגיד להם, תחזיקו מעמד, תמשיכו ללחם, זה להגיד להם, תמשיכו למות בחן וחסד, והכל יהיה בסדר. וצריך להפעיל שיקול דעת, צריך לתת תשובות. פתאום יש פקודה כזאת שבעיניי לא הייתה מתקבלת על הדעת, תעזבו את הפצועים, תמשיכו ללחם. מה זה להשאיר פצועים בשטח? כל פצוע כזה, זה חייל שלנו. אז שוב, אני מצאתי את עצמי מול הוראות לא הגיוניות, כשכבר הם ניתנו, וכשהיו צריכים לתת הוראות, למשל, לפנות מעוזים, לבקש מהם לצאת, גם ההוראות האלה לא ניתנו. הייתה הוראה גורפת שלא עוזבים את המעוזים. וזה גם כן לא יעלה על הדעת, כי מי שבאמת הבין מה שקורה שם, לא היה אמור לתת הוראה כזאת. והחיילים במעוזים אחר כך אמרו באמת שהפקירו אותם. אז כשרואים שהחיילים בשטח מוצאים פתרונות ועוזרים אחד לשני ומפנים פצועים, גם אני הפעלתי את השיקול דעת שלי. נאלצתי למעשה להפעיל את השיקול דעת שלי, מפני שלא קיבלתי הוראות מדויקות. ונתתי תשובות לחיילים, לפי מה שהיכרות שלי עם הגזרה, עם הכוחות, ידעתי כבר איפה הכוחות המצריים, איפה יש ביצות. אני מודה, הפעלתי ראש גדול, ואני מקווה שהצלתי חיים.
מה עשית? בראש הגדול הזה, מה עשית בפועל?
נתתי תשובות לחיילים. וואו. שלא קיבלו מענה ממפקדים.
מה, אמרת להם את האמת שהם...
זה לא עניין של לתת להגיד את האמת או לא את האמת, אלא נשאלו כל מיני שאלות, לאן לפנות פצועים, אם אפשר לקבל סיוע ארטילרי וכו'. אז לקח לי זמן להבין איפה הסיוע הארטילרי ואיך לתת, ו... כל מיני דברים כאלה שהייתי צריכה להבין תוך כדי מלחמה, איפה נמצא תאגדים לפנות פצועים, והייתי צריכה להבין, לרוץ למפה ולהבין מה קורה בשטח כדי שאני אדע לתת תשובות אמיתיות.
והם לא היו התשובות שאת התבקשת לתת?
אני לא נתבקשתי לתת שום תשובה, נתבקשתי רק להגיד דבר אחד, שיחזיקו מעמד כי התגבורת בדרך, והתגבורת לא הייתה בדרך, אפשר לשמוע את המפקדי מעוזים, את הלוחמים בשטח. כשכתבתי את הספר, יצאה כתבה בעיתון הארץ על הספר, ובעקבות הכתבה, אז הרבה מפקדים, לא אלה מהשטח, יצאו נגדי וכעסו שאני אומרת את מה שאני אומרת. אני גם לא השמצתי אותם. אני כתבתי שמכיוון שהם היו עסוקים כנראה בלהביא תגבורת בדברים אחרים, לא היה להם זמן לדבר עם המעוזים. העובדה שהם לא דיברו עם המעוזים. אבל כל זה כבר לפני הרבה שנים. למה אנחנו מדברים על זה עכשיו?
קודם כל, את יודעת, מחדל יום כיפור זה משהו שבעקבותיו גם הופקו לקחים, אני לא יודעת, אבל הוסקו מסקנות שכדי לא להיכנס לתוך שווי של קונספציה מוטעת, להקים תמיד צוות שיחשוב איפכה מסתברה, הפוך ממה שאומרים המומחים וכל הדברים האלה, וכל מה שהיה במלחמת יום כיפור, כל מי שמאמין שמה שיש פה זאת טעות, בקונספציה שגויה, שלפעמים מדעני מחץ לקורונה אומרים שהם טועים רק, אז מה שלא למדנו זה בעצם להביא ולשמוע רגע דעות אחרות, מלהביא את המדינה הזאת לחורבן ולסגרים ולקריסה כלכלית ולדיכאון ולכל מה שהם עושים. הם לא מאפשרים לשמוע דעה אחרת, וזה לא יכול שלא להחזיר אותך למחדל יום כיפור, רק ששם זה היה כמה ימים, פה זה כבר למעלה משנתיים, שאנחנו במיסקונספציה, שזה סימן שאלה מאוד גדול, האם זה מיסקונספציה או האם זה מכוון, הטעות הזאת.
תראי, מכיוון שמסתירים הכל ואין שקיפות, אז אין לנו אפשרות לדעת מה קורה.
באמת.
אני לא מבינה למה יש חיסיון ל-30 שנה, גם לא על מלחמה. נגמרה מלחמה, צריך לחקור אותה ולהפיק לקחים למלחמה הבאה. מה זה צריך להיות? מה זה כל החיסיונות האלה? מה אתם מסתירים? הכל צריך להיות שקוף. גם השגיאות, גם הכישלונות. בואו נלמד מזה. אבל כל ההסתרה הזאת מעידה למשהו לא בריא, לא טוב, לא נכון. לא נכון לנו האזרחים. אני חושבת שאת כל הארכיון הזה שמסתיר ל-30, 40 ו-50 שנה צריך לפתוח לקהל. וככל שתהיה שקיפות ונבין מה קורה, ואיזה מהלכים ואיזה אינטרסים היו בכל דבר, נדע לתת לעצמנו תשובות. אבל אם אין תשובות, אנחנו נבחן את זה בדרך אחרת. יש כישלון, לכו הביתה. אתם לא עושים את תפקידכם, אנחנו נעשה אותו. זה פשוט מאוד. הם יהפכו את עצמם ללא רלוונטיים, פשוט מאוד. אני רוצה לראות אדם אחד שהיום מאמין במערכת. לא מאמינים באף אחד.
לא, יש כמה. כן? בטח. יש כמה שחושבים שהכל כאן תקין, והכל כאן בסדר גמור, ומאמינים שמשרד הבריאות עושה עבודה טובה, ושומרים עלינו, והחלטות הן הגיוניות.
אז יש לי רק שאלה אליהם. כמה בתי חולים נבנו ב-40 שנה האחרונות? נבנה נדמה לי בית חולים אחד, שהוא חצי פרטי, אסותא באשדוד. נבנו גם כמה אגפים, אוקיי? כמה בתי חולים נבנו?
טריליון שקל המדינה הוציאה על המגפה ועל כל מה שקורה בשנתיים האלה.
עכשיו תארו לכם שחצי מהטריליון הזה, אני גם שואלת למה בקריית שמונה לא פתחו חדר מיון כמו שהם ביקשו. למה, לא ברור לי, למה בנגב לא בונים עוד בית חולים? למה אדם בפריפריה לוקח לו חודשים עם הכל במערכת הבריאות בסדר? למה אדם צריך לחכות חודשים ל-MRI, לבדיקה, לניתוח? עכשיו, אנחנו משלמים על בריאות המון, אנחנו משלמים דרך הביטוח הלאומי, דרך המשכורות, אז לאן הכסף הזה הולך? למה כשמישהו צריך לעבור ניתוח, הוא צריך לקחת רופא פרטי ולשלם לו אלפים? איפה הבריאות הממלכתית? למה בחינוך אנחנו משלמים הון תועפות בשביל הילדים שלנו ובסוף יש שם אלימות? למה ילד מוחרם 6 שנים והמורים לא עושים כלום? אם הכל בסדר, אם יש אמון במערכת, אני רוצה לדעת איפה האמון. איך זה שיש פקקים ואין תחבורה ציבורית נורמלית לאנשים שרוצים לנסוע בתחבורה ציבורית? אז אני אגלה לכם עוד סוד מהכנסת. ישבתי פעם בוועדת הכנסת, והגיעה חברה שפנתה לוועדה ואמרה, אנחנו רוצים להביא לפה אוטובוסים חשמליים שלא יצריכו דלק ולא יזהמו את האוויר. אז הם אמרו, אבל אנחנו כן מעוניינים שאנשים יקנו הרבה דלק. אנחנו מעודדים שיהיו עוד מכוניות. למה? כי דרך הדלק שעולה פה הון תועפות, נכנסים המון מיסים למדינה, ודרך המכוניות, 50% או מעל 100% לפי דעתי זה נכנס למדינה, אז למה לפתח תחבורה ציבורית? אז עכשיו מבינים למה עומדים בפקקים? כי הם לא מעוניינים, הם מקבלים מאיתנו מיסים, במקום לבנות רכבות, חשמליות, שאנחנו נוכל לנוע ממקום למקום, אז מה, הם באים באשמות, הם בעלי מכוניות, למה אתם נוסעים במכונית? כי אין תחבורה ציבורית. יש עכשיו את מרב מיכאלי, גברת תחבורה ציבורית, את מוכנה לדאוג לתחבורה ציבורית בבקשה? עבור אלה שעומדים בתחנות והאוטובוסים חולפים? אז אם הם לא יודעים לנהל את המדינה, באמת שילכו הביתה, מה אנחנו צריכים אותם? לחצנות לא עוזרת.
טיקי וידס, הנפלאה. אני חושבת שהתרשמתם מהפרסונה שיושבת כאן, שאני לפחות אומרת לך שאת מכניסה בי המון תקווה ביוזמה שאת עושה, ביכול שלך לחבר את הכוחות ואת הקצוות ואת גשר, ואת בתקשורת עם כל המתרסים, עם כל צדדי החלקים של אנשים שלא תמיד מסתדרים אחד עם השני, את ככה מצליחה לשמור על קשרים טובים עם כולם, וזה באמת מיומנות מאוד גבוהה וחשובה בימינו.
אני מודה שקל לי לאהוב בני אדם.
מקסים.
באמת, קל לי לאהוב בני אדם.
אז נלמד ממך, איך את עושה את זה.
תראי, כל אדם הוא עולם ומלואו, זה כיף להכיר בני אדם.
כי אנחנו כועסים על הרבה אנשים. אנחנו כועסים על מי שהסית נגד, אולי זו שיחה אחרת.
אני לא מרשה לעצמי לכעוס.
אז אולי זו שיחה אחרת, כן, למה?
כתבתי ספר שנקרא לשים את הכעס בקופסה. ואז אני לא יכולה להרשות לעצמי סתם לכעוס, נכון? כי אני צריכה להוות עכשיו דוגמה לילדים. אז מגיעים אל הילדים בשבוע הספר ואומרים, תגידי, את כועסת לפעמים? ואני מסבירה שהכעס הוא חשוב, כי הוא מניע אותנו לפעולה, רק צריך לדעת מה עושים איתו. לא להרוס איתו, לבנות איתו. אז אני לא תמיד כועסת.
איזה יופי. טיקי וידס, תודה רבה שהיית כאן.
תודה לך על הפלטפורמה להביע את הדברים. והכוח אצלנו, התקווה אצלנו, החוכמה אצלנו, תצטרפו ונתקן ביחד.
אמן ואמן.